כן. פרשת מטות מסעי. נראה פה איזה רשי בפרשת מטות, פרשת מטות. כן. אז אנחנו נפתח בתחילת הפרשה שעוסקת בענייני נדרים. עוסקת בענייני נדרים, בענייני הבטחות, כוח הדיבור. כוח הדיבור בכלל, כוח הדיבור הישראלי בפרט. דיבור שיוצר למעשה נקודת, כן, הדיבור בתור כוח שיוצר נקודת מפגש קריטית בין העולם הפנימי שלנו לעולם החיצוני. להבדיל מפטפוטי הציפורים, כלשון חז"ל, פטפוט סתמי שמביא לידי ביטוי את היכולת הטכנית של הדיבור וחיתוך מוצאות הפה, אבל הדיבור לא נושא בקרבו תוכן פנימי עמוק. מכסה שמיים באבים, מכין לארץ מטר. הדיבור כאבים, אין? זה דימוי נחמד. אין לזה זכויות יוצרים, אתם יכולים להשתמש בזה. הדיבור כאבים, עבים, ענן, clouds, עננים, ענני גשם. הדיבור כענני גשם שעצם מקפל בתוכו ברכה, מקפל בתוכו עולם פנימי, משמעותי, רב עוצמה. אנחנו נטפל בזה עוד בדברי רש"י עצמו, אבל בכל אופן הפרשה הזו היא, מבחינה זו, יש לה ערך עצום, כן? כשהיא מבררת לנו באמת את כוח הדיבור הישראלי, הייתי אומר, לדבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. זו פרשה מיוחדת לבני ישראל. הדיבור הנאמן, הדיבור הלא מחזב, ולא תכזב לשפחתך. הדיבור הלא מחזב, הדיבור שלא שב ריקם, שלא שב אחור, שלא מפיל צרור מכל דבריו ארצה. זה הדיבור האלוקי. נצח ישראל לא ישקר ולא יחזב. זה מדרגה אלוקית שנאה דורש ונאה מקיים. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. זה חתיכת מדרגה. זה לא מאפיין את הדיבור ההמוני שלא עומדת מאחוריו בדרך כלל שום התחייבות, כמו שאמר אחד מראשי ממשלתנו, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. לא נזכיר את שמו. נכון, הבטחתי ולא הבטחתי לקיים. אני לא יודע אגב מה הייתה הכוונה שלו בזה. יכול להיות שכוונתו הייתה, הוא אמר את זה בצורה מליצית, אבל יכול להיות שהתכוון למשהו נכון ואמיתי. אבל הבטחתי ולא הבטחתי לקיים, זה לא בבית מדרשנו, נאמר כך. זה לא בבית המדרש הישראלי. זה לא דבר שהוא מתאים, נקרא לזה כך, לרמת האחדות שיש בין העולם החיצוני לפנימי בעם ישראל. אז זה מה שצריכים לדעת. מאחורי כל פרטי הפרטים של ההלכות שמופיעות כאן בענייני נדרים, המון פרטים, הפרה, תרה, אב מפר, בעל מפר, הפר האב, לא הפר הבעל, כל הפרטים, מעבר לכל הפרטים האלו, יש לנו תוכן נשגב, כן? מתחת לכל הפרטים, מתחבא תוכן נשגב. תוכן של הדיבור הישראלי, פרשת נדרים. אז נקרא את הפסוקים הראשונים וניכנס לרש"י. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר לאדוני, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. נדרת נדר, נשבעתי ואקיימה, נשמור משפטי צדקך. זה גם שיר, נשבעתי ואקיימה, אבל מעבר לזה שזה שיר, זה מציאות, זה תוכן מקודש. נשבעתי ואקיימה, שבועה וקיום זה דבר שהולך ביחד. שבועה בלא קיום היא לא שבועה. אם יש שבועה, יש קיום. אם יש נדר, יש קיום. נכון שיש הלכות של התרת נדרים, אפשר להתיר נדרים, עוד נעסוק בזה, בעזרתו האדיבה של רש"י, יש עניין כזה של התרת נדרים. צריך להבין גם מאיזה מקום מתחולל, מתרחשת ההתרה, אנחנו נראה. אבל ככלל, כן, עצם עובדה שמדברים בלשון התרה, זאת אומרת שנדר קושר אותך למשהו. אם צריך להתיר נדר, סימן שהנדר בעצמו הוא קשר עצום. זה מאוד, מאוד תואם והולם את הדברים שאמרנו כעת. שאתה נודר, אתה קשור למשהו. אתה קשור למסעת נפש. אתה קשור להבטחה פנימית. אז נכון שיש התרה, נכון שיש הפרה, אבל מלכתחילה הנדר צריך להתאפס כדבר שהוא מחייב. אומר לנו רש"י, ניקח שתי דיבורים ברש"י. הדיבור אחד, זה הדבר אשר ציווה השם. אתם רואים? בפסוק ב'. יש פה עוד עניין. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. זה הדבר, יש לכם את רש"י? משה נתנבא בקו. בקו אמר השם. חצות הלילה, דוגמה. זאת אומרת, משה הוא נביא, לא קם כמוהו נביא בישראל, ולשונות הנבואה שלו, במילים אחרות, לשונות ההשגה. נבואה זה השגה, כן? ניב שפתיים. כלומר, שאדם מדבר, הנביא מדבר בשפתיו את אשר ציווה השם. יש לו השגות אלוקיות, נבואה, כן? מהאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. נבואה זה לקלוט את מענה הלשון של הקדוש ברוך הוא. יש מדרגות בנבואה. יש מדרגת קור. קור אמר השם, כחצות הלילה, אני יוצא בארץ מצרים, שרבינו נתנבא בקור. אבל לא רק בקור. יש פה לשון נוספת. זה הדבר שאתה לא שם. אנחנו מוצאים את שתי לשונות הנבואה האלו, שתי המדרגות הנבואה, אנחנו מוצאים אצל משה. הוא גם נתנבא בקו, זה הדבר, משה נתנבא בקו, אמר השם, כחצות הלילה. זו דוגמה. אני חושב שהיא דוגמה יחידאית, אגב, לנבואת הקו של משה רבינו. זה היוצא מן הכלל אצל משה. הלשון המצויה והרגילה אצל משה, זאת החיה. כן? זה הדבר אשר ציווה השם, זאת החיה אשר תאכלו. דרך כלל לשונות של משה זה לשונות זה. אבל יש יוצא מן הכלל, שלפעמים הוא מתנבא גם בקו. המדרגה, כבר עכשיו נאמר, היותר נמוכה. אנחנו צריך לברר למה יותר נמוכה. אז משה רבנו מתנבא בקו. משה נתנבא בקו, אמר השם חצות הלילה. והנביאים נתנבאו בקו. כה אמר השם. אתם רואים, כשהוא מדבר לנביאים, אז הוא לא מזכיר, הוא לא מפרט את נבואת הקו של הנביאים. למה? כי זה רוב רובן של הנבואות. הוא רק אומר, הנביאים נתנבאו בקו, אמר השם. ומשה הוא אמר, איך הוא אמר במשה? משה נתנבא בקו, אמר השם, כחצות הלילה. למה הוא מוסיף את תוכן הנבואה? כי אצל משה רבנו זו הייתה נבואה יחידאית. לכן הוא מפרט אותה עד סופה. בשאר הנביאים, הוא מזכיר רק את ראשית הנבואה שלהם בקו. קו אמר השם. למה הוא לא מוסיף את תוכן הנבואה? כי אחרת היה צריך חצי חומש כדי לפרט את הכל. אז הוא רק אומר שזה מדרגת הנבואה הרגילה אצל שאר נביאים, מדרגת הכל. זה משה רבנו, זה נבואה חד פעמית בקו. לכן יש טעם לפרט אותה כמו שהתורה מפרטת בכלל את החיות, כן? היא מפרטת את החיות, את העופות הטמאים. למה היא מפרטת את העופות הטמאים? כי כל השאר הם כשרים. אבל בחיה היא מפרטת את מה? את העופות הכשרים. במחה שכל השאר, התורה מפרטת את המיעוט, בין אם זה המיעוט הכשר, בין אם זה המיעוט הטמא. גם פה, הפירוט אצל משה רבנו, זה לבוא ולומר לך, זו הנבואה היחידה, אולי יש עוד אחת, כן, שנאמרה בקו. והנביאים התנבאו בקו, כה אמר השם. מוסף עליהם משה, אחרי שדיברנו על נבואת הקו, עכשיו אנחנו מרוממים את משה מעל כל הנביאים. מה מצינו אצל משה? על פי רוב שלא מצינו אצל הנביאים. מוסף עליהם משה, מזכיר לנו קצת את הביטוי ערך מוסף. מוסף. מה זה מוסף? מתעלה במדרגה. מוסף עליהם משה. שנתנבא בלשון זה הדבר. כן. אנחנו צריך לברר למה אצל משה מצינו בכל אופן לשון של קו. אז נחליט. אם משה הוא מדרגת זה הדבר, עוד לפני שביררנו בכלל מה ההבדל בין כל לזה, לא משנה. כבר הבנו שזה שתי מדרגות. שכל זה המדרגה יותר נמוכה. וזה מדרגה. אז אם כבר אמרנו שמשה נתעלה למדרגת זה, למה אנחנו מוצאים אצלו מדרגת קו? האם הוא נפל? האם הוא לא הלכה לארוחת בוקר באותו יום? האם באותו יום נפלה דעתו? כן? נשתבשה דעתו? נפל בקטנות מוחין? כן? וצלל מטה-מטה למדרגת קו? מה בדיוק העניין? למה שם זה קו אמר השם? האם זה בגלל שמדרגת משה רבנו נפלה שם? או שהשם בחר לנבא לו בקו בגלל סיבות ששמורות איתו התברך? צריך להבין מאיפה זה נובע. כן? ננסה להתייחס לזה בהמשך. אבל בכל אופן, המדרגה העיקרית שמשה רבנו מדרגת זה. אומר לנו רש"י, מוסף עליהם, מוסף עליהם, משה שנתנבא בלשון זה הדבר. זה פירוש ראשון בדברי רש"י. הנה יש לך את החומש צדיק, תפתח שמה. אנחנו בפרק למד, בפסוק ב', זה נושא עיסוקנו היום, למרות שהפרשות מחוברות, יש לנו גם פרשת מסעי, פרשת מסעי תצא מקופחת היום, ולו בגלל שלא ישאר לנו הרבה זמן אחרי שנברר את דברי רש"י כאן, התחלנו גם את השיעור באיחור. התחלנו קצת את השיעור באיחור, אז לא יודע אם ישאר לנו זמן. אם ישאר לנו זמן, אנחנו נזכיר משהו מפרשת מסעי. נזכיר משהו. זה פירוש ראשון בדברי רש"י, בבואו לפרש מה זה זה הדבר. כן? רמז על מדרגת הנבואה של זה. כן? מדרגת משה. דבר אחר, פירוש נוסף, זה הדבר, מיעוט הוא. בדרך כלל, דבר אחר, זה בא לומר שלא היה ניחה לרש"י בפירוש הראשון. כן? בדרך כלל שפתי חכמים, הוא זה שמבאר את כל המקומות שבם רש"י אומר דבר אחר. ומסביר למה רש"י לא הסתפק בפירושו הראשון. יש חולשה בפירוש הראשון, כך יאמר שפתי חכמים, זה דרכו. בדרך כלל כשהוא מסביר מדוע רש"י לא הסתפק בפירוש אחר, ומביא דבר אחר. על פי רוב, רש"י מביא דבר אחר נוסף. יש מקומות שרש"י מביא שלוש דבר אחר. כלומר, פירוש אחד, דבר אחר ודבר אחר. אבל דרכו של שפתי חכמים בדרך כלל לומר שרש"י לא הסתפק בפירוש ראשון, כי יש בו איזושהי חולשה. כן? כשמדייקים בלשון הכתוב, יש חולשה בפירוש הראשון. זה דרכו של שפתי חכמים. זה יהיה ממש מגונה וחצוף מעין כמותו להגיד ואני אומר, ודאי. אבל יש מפרשים שלא בהכרח מפרשים את דבר אחר של רש"י כפירוש שבא לחפות על חולשה של פירושו הראשון. אלא הפירוש השני הוא מעין השלמה קלדיאסקופית, או הצצה לעומק הפירוש הראשון. הפירוש הראשון הוא פשט, הפירוש השני הוא עומק הפירוש הראשון. הדרך הזו היא חביבה עליי באופן אישי מאוד. באופן אישי, חביבה עליי מאוד, וזה אנחנו נעשה הפעם. להראות שדבר אחר אצל רשי, זה מעין הפירוש הראשון, אבל מצביע על עומק הפירוש הראשון. שתי הפירושים הם בעצם שני צדדים של אותו מטבע, בוא נאמר כך, נראה לי שזה היה. בדרך הזה אנחנו נלך. יש מקום לשני הדברים. יש מקום גם לספתי חכמים, וגם על הפרשנים, שאני אישית מזדהה איתם מאוד, שמציגים את שני הפירושים ברש"י כשני צדדים של אותו מטבע. הדבר האחר, אומר לנו רש"י, מיעוטו. זה הדבר ולא אחר. כלומר, זה לשון מיעוט. זה הדבר. כן? זה הדבר, ולא אחר. מה זה בא למעט? זה בא לוודאי למעט איזשהו דין בעניינים של מה? של נדרים, נכון? הרי סוף סוף זה נאמר כאן בסוגיית הנדרים. מה זה הדבר ולא אחר? איזה מיעוט יש כאן? לומר שהחכם בלשון התרה הוא בעל ואב בלשון הפרה. בעל ואב זה, כן, זה נאמר פה בסוגריים, כן, תכף ננסה להבין מדוע, בעל באב ואב בלשון הפרה. זה הדבר. התרת נדרים זה דווקא על ידי חכם. חכם. אבל הפרת נדרים זה פעולה שונה. התרת נדרים זה להתיר מעיקרה, להתיר את הקשר מעיקרו. דיברנו בהתחלת שיעורנו היום על כך שנדר זה קשר, נכון? שאדם מקשר את עצמו בעוצמה לדבר שהוא אמר שיעשה או לא יעשה. כן? שחייב את עצמו במותר לו, או אסר על עצמו את המותר לו. זה נדר. אז ביחס לדיני נדרים, כן? בא פסוק ואומר, זה הדבר. כלומר, מיעוט הוא, לומר. שהחכם, החכם בלשון התרה, ובעל ואב, ובעל ואב בלשון הפרה. למשל, נערה מאורסת, שעדיין לא התחתנה, ועדיין היא בבית אביה, היא נערה, היא לא קטנה ולא בוגרת. אם היא קטנה, נדריה לא נדרים. ואם היא בוגרת, כבר אביה אין לו רשות עליה. אז מתי בעל ואב יכולים להתעסק בנדריה? דווקא כאשר היא נמצאת במצב הביניים שקרוי נערה. כן. דווקא שנמצאת במצב ביניים שקרוי נערה. כן. למעשה זה 11 שנה ויום אחד. 11 שנה ויום אחד. כן. מהו הדין לגביה? נדריה נבדקים. אם היא יודעת למי נדרה, הנדר של הנדר. כן? יפה. אבל אם מתחת ל-11 ויום אחד היא עדיין קטנה, שנדריה עם כלום, אז 11 ויום אחד, אם היא יודעת למי נדרה, נדריה נחשבים. כן? עדיין היא ברשות אביה. זה הגדר של נערה. נערה זה 11 ויום אחד עד 12 ויום אחד. בגיל 12 ויום אחד היא כבר בוגרת. במובן זה, היא כבר לא ברשות אביה יותר. אז מתי אביה ובעלה מפירים לה? בין 11 ליום אחד ל-12 ליום אחד. סך הכל שנה אחת. הדין של אב ובעל שמפירים, כן? מדובר, כן? נגיד, נערה מאורסה בת 11 ויום אחד. אז מצד אחד יש כבר זיקת בעל, כידוע, נכון? נערה מאורסה יש כבר זיקה על הבעל. הרי נערה מאורסה שהיא עוסקת חלילה נכשלה בניאוף, יש לה כבר, מה דינה? סקילה, כאילו היא נשואה. זאת אומרת, נערה מורסה יש לה זיקת בעל מצד אחד, וגם פה אנחנו רואים את הדין של הנדרים, בעצם עובדה שבעלה מתיר לה, יש פה כבר זיקת בעל. גם מצד הניאוף של נערה מורסה וגם מצד נדריה, יש כבר זיקה של בעלה עליה. אבל בין 11 ליום אחד ל-12 ליום אחד, יש בעצם רשות, היא נמצאת ברשותם של שתיים, הנערה הזאת, היא המורסה. גם רשות אביה עליה, נכון? היא עדיין ברשותו, היא לא בגרה, וגם רשות בעלה עליה. אם היא נדרה נדר, היא יודעת למי נדרה, מי יכול להפר לה? לא רק מי יכול, מי צריך להפר לה? בעל ו... אבא, אביה. אם הבעל הפר והאב מתנגד להפרה, הנדר הוא לא מופר. וכן הפוך, צריך דווקא שאב ובעל יפרו לה. זה מה שאומר כאן רש"י. מה זה זה הדבר אם כן? מיעוט הוא לומר שהחכם בלשון התרה, ובעל ואב במקרה של נערה מאורסה, לכן זה נאמר פה בסוגריים, כן? לכן נאמר פה בסוגריים, כי אפשר להגיד גם בעל בלא אב, כגון שהיא כבר יצאה מרשות אביה, כן? בוגרת, או התחתנה. מאורסה היא ברשות השניים. אבל אם היא כבר נישאה, גם אם היא נערה, אם היא נישאה, גם אם היא נערה, היא כבר לא ברשות אביה יותר. אז באמת יש לנו דוגמה מאוד יחידאית, או מציאות מאוד מסוימת, מתי אב ובעל, או ארוס בעצם, מפירים במצב והיא עדיין נערה. בכל אופן, בעל ואב בלשון הפרה. אם כן, מהו המיעוט? החכם בלשון התרה, ובעל ואב בלשון הפרה. כלשון הכתוב כאן, ואם חילפו, אין מותר ואין מופר. מעניין. זאת אומרת, חכם לא יכול להפר, ואב ובעל לא יכולים להתיר. כל אחד בתחומו, ואין אחד נכנס לתחום חברו. כן? חכם מתיר, בעל ואב מפר. כמובן שאם אותו חכם הוא גם אב, כן? אז ודאי שהוא יכול להפר. כן? יש לו נערה מאורסה, בת מאורסה, והיא נערה, יכול להפר. אבל חכם לא מפר, ואב ובעל לא מתירים. זה הכוונה אם חילפו. כן? אם יחליפו ביניהם תפקידים. אין מותר, אב שהתיר אין מותר, וחכם שהפר אין מופר. נחזור לראשית דברי רש"י, אני אנסה להתמודד באמת עם הבנה בסיסית, ושתי מדרגות הנבואה קודם כל. שתי מדרגות הנבואה, ברשותכם. זה הדבר, משה נתנבא בכה אמר השם חצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. מה ההבדל בין שני מדרגות? נבואה, אגב, לפני שאנחנו מתחילים לבאר את זה, נשים לב להבדל היסודי. כן, אחד ההבדלים היסודיים שיש בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים, מישהו רוצה אופן גלוי לעין, כן? ההבדל היותר מפורסם. מישהו מעלה על דעתו את ההבדל, איך הוא בא לידי ביטוי בכתובים? בכתובים. בנבואות עצמם. מישהו מעלה על דעתו את ההבדל הגלוי לכל? אולי לא חשבנו על זה. אבל אין אחד שלא ישמע את ההבדל הזה ויגיד, וואלה, נכון, כל כך פשוט. מה ההבדל? מה? לא, לא בביטוי, בתוכן הנבואות. זה כבר רמז גדול. תוכן הנבואות. מה ההבדל הגלוי לעין? בין נבואות שאר הנביאים לבין נבואת משה רבינו.
ציווי. אצל משה יש ציווי, אצל משה יש משהו ספציפי מאוד, יש משהו מעל דברים.
הלכה, יפה. שמעתם? ציווי, ספציפי, הדרכה, במילה אחת, הלכה. זה מאוד. שמתם לב להבדל הזה? האם ראיתם אי פעם חידוש הלכה בדברי נבואה, שאר הנביאים? ראיתם פעם איזו הלכה שנלמדת מהנביא ולא כתובה? לו יצויר שנביא, כן, אומר איזה נבואה בלשון הלכה. מה תכף מיד עושה הגמרא? מה עושה הגמרא מיד? שואלת, איפה ההלכה הזו מופיעה בתורה? נכון? מה עשו עם ספר, כן? ספר יחזקאל. הגמרא אומרת, מסכת שבת, ספר יחזקאל יש בו לכאורה הלכות שלא כתובות בתורה. חשבו חכמים לגנוז ספר יחזקאל בגלל דברים שכתובים שם שמנוגדים לכאורה לדברי תורה. מה עשו? עלו חכמים לעליית הגג, כן? של חכם שנקרא בן גוריון. בן גוריון, מעניין. עליית בן גוריון זה קרוי. לקחו את הספר הזה למעלה וישבו שם ימים ולילות כדי להראות ולהוכיח שיחזקאל לא אמר דברים מנוגדים לדברי תורה. והכשירו את הספר וזכה להיכלל בתוך 24 ספרי הנביאים. אבל תראו מה זה. רק ראו שם דברים שלכאורה עומדים בניגוד לדברי תורה. אני חושב שאפשר לסגור את המסגן, נכון? כן, מה אתם אומרים, חבריה? אפשר לסגור את המזגן? כל המדינה בפחד מה-34 מעלות האלה. לסגור שאלה המזגן. נוכל להתפרנס מהקריאות הזו עד סוף השיעור השלישי. כן? או, עכשיו אפשר לשמוע. זה הדבר. לא בקו. קושי שומעים. כן. מה אמרת? איתי, שם אתה... כן. כן. אז אמרנו, כאשר נביא אומר דבר הלכה, כל שכן דבר הלכה תמוע, שלכאורה עומד בסתירה עם דברי תורה, תרף ומיד חכמים נזעקים, והולכים לברר את... גם ספר משלי אגב, היה בסכנת גניזה. כתוב מפורש. כתוב מפורש. ספר ברכות. ספר משלי. שדבריו סותרים זה את זה. יש בו גם... זה שם נאמר בגלל שדבריו סותרים זה את זה. זה מסיבה מעט שונה, אולי נניח לזה כרגע. כן? אבל ספר יחזקאל זה הדוגמה הקלאסית, שנחרדו חכמים ודאגו מאוד על גורלו של הספר הזה. עד שמצאו לזה פתרון. אם כן, יפה, אמרת, שההבדל היסודי והגלוי לעין בין נבואת משה לנבואת הנביאים, זה באמת שאין אפשרות לחדש הלכה ודברי הנביאים. ומה אומר אחרון הנביאים? הלא הוא מלאכי. מה הוא אומר? ממש בנבואתו האחרונה, מה הוא אומר? זכרו תורת משה עבדי. מכאן אנחנו לומדים שכל הנביאים זה זכירה, זה אוזניים לתורה, זה הזכרות, הזכרות, עידוד, חיזוק, לשמור דברי תורה. זה הכל. יפה. אבל אנחנו רוצים להבין מאיפה נובע ההבדל הזה גופה. למרבה הפלא, ההבדל הזה נובע כתוצאה ממדרגת הנבואה של משה, שפה היא נרמזת במילת זה, לפי פירושו הראשון של רש"י. לפי פירושו הראשון, גם לפי הספתי חכמים, גם לפי הספתי חיים ודרכו בפירוש, כן? הזדקקותו של רש"י לדבר אחר, גם לפי דברי ספתי חכמים, הוא לא חולק על זה שזה מדרגה נבואה, ספתי חכמים. הוא רק אומר שלא זה המקום שבו לומדים את הדבר. זה, זה, זה לא... רש"י הביא דבר אחר, כי לא זה הפסוק שממנו אפשר ללמוד את זה. יש פסוקים שמהם אפשר ללמוד יותר טוב את העיקרון של זה וכו. אבל הוא יודע, ודאי, שמדרגת משה היא מדרגת זה. ההבדל הזה שאתה ציינת, והוכחנו אותו יפה, הוא גופו נובע בגלל ההבדל שבין מדרגת זה למדרגת כו. אגב, עוד שאלה פשוטה, תסתכלו על המילים זה וכו. בלי לרדת לעומקם יותר מדי. כשאומרים זה, מה אנחנו מתכוונים? מה זה זה? מה, אנחנו לא משתמשים בביטוי זה במהלך היום? מתי אנחנו משתמשים בביטוי זה? מתי אנחנו משתמשים? כשהדבר עומד מול? עינינו. סליחה שאני אשאל אתכם מול, אני אולי זה נראה שאלות של... אני מצטער אם אתם חשים קצת פחיתות כבוד על השאלות. כן? אבל אני אומר... בסדר, הבנו, תמשיך, כן. סליחה שאני עושה את התרגיל הזה, כאילו, אבל אני באמת רוצה להגיע בסופו של דבר לדבר שהוא קצת עמוק, ואולי אפילו בזכות השאלות הפשוטות האלו, זה יקל לנו להבין את העומק, שהוא קצת דורש בכל אופן קצת יותר מאמץ, אבל אני בכוונה הולך בדרך הזו, בשתי השאלות הראשונות שנשאלנו, כן, א', ההבדל הפשוט בין נבואת משה לנבואת של הנביאים, והשאלה לגבי זה וכו. אז נכון, אתה צודק. כשאנחנו משתמשים בביטוי זה, אנחנו בדרך כלל מחווים באצבע על דבר שעומד מולנו. דבר ברור, דבר בהיר, שנמצא, כן, בדלת אמות שלנו, גלוי לעין, לא נופל בו ספק, כלשונם של הספרדים. המוחש לא יוכחש. יש ביטוי כזה. המוחש לא יוכחש. זה המוחש לא יוכחש. מה זה קור? מה?
משהו
אותי לעיר. אבל מה, אני לא שמעתי אותך איתי?
משהו בעבר.
בעבר?
בעבר.
כה? זה לא בדיוק הפירוש המיידי, שלומן. אני לא חס שלום, אני לא פוסק מה שאתה אומר. מאוד יכול להיות שיש ראייה לדבריך. בפסוק כזה או אחר, יכול להיות. אני לא פוסק לזה, חס ושלום. כן? אבל הפירוש המיידי, אני חושב ש... טוב, אתה אמרת משהו ארטילאי, משהו ארטילאי אמרת. מה דברים עוד? אני שומע, זה ודאי שלא רחוק מן האמת. כן?
יכול להיות?
מה?
יכול להיות?
אז זה קצת. מה שמך, אגב?
שי.
שי, מה שמך?
קובי.
קובי, חילה. אתה, אני מכיר? חילה. שי. אני חושב שזה די קרוב למה שקורה. כן, יכול להיות וארטילאי, אולי קצת שונה, קצת דומה, יכול להיות, ארטילאי וכו'. מה אתה אומר? כמעט.
כמעט.
כמעט. מישהו מרגיש עוד איזה משהו בביטוי כה?
ציטוט.
מה?
ציטוט, משהו ש...
ציטוט, מביאים ציטוט של. כן, יש ביטוי, יש שימוש בביטוי כה בתורה? כה
אמר
לשם. חוץ מהביטוי ביחס לנבואות. איפה ראינו? ואיפן? ואיפן כה וכה. נכון? כן? מה אתם אומרים? מה זה ואיפן כה וכה? מביט לצדדים ומחפש. זה ביטוי של חיפוש כה. זה לא חיפוש. זה נוכח. נכון? כל מה שאמרתם זה נפלא. וזה תומך את מה שאמרנו עכשיו. בפשטות אני אומר, מסתכל, ואיפן כה וכה, מחפש. ויהו, כי אין איש. אחרי החיפוש, בסדר. אבל הביטוי של כה וכה זה ביטוי של חיפוש. יש את הנבואה המחפשת ויש את הנבואה הנוכחת. מה זה לזה אלי ואנווהו? איך אומרים שם חזל? זה אלי ואנווהו? זה אלוקינו בנביא, לא קיווינו ויושיענו. הביטוי זה, תשימו לב, שמופיע גם בחומש וגם בנביאים, הוא תמיד מתייחס אל הוראה באצבע. כן? מה זה זה אלי ואנווהו? ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מאיפה למדו את זה חזל? מהביטוי זה אלי. שהיה כל אחד מצביע באצבעו ואומר, זה אלי. כלומר, רמת ההתגלות בים סוף הייתה כל כך עצומה, שהנוכחות האלוקית הייתה מעבר לכל ספק. ראתה שפחה על הים. התגלתה סגולה ישראלית, למרות שהיא שפחה. אבל התגלתה סגולתה. אל תסתכל למעמדה, כן? תסתכל על סגולתה. ים סוף עורר את סגולת ישראל. ויראו ויראו. אז ישיר משה ובני ישראל. דבר מדהים. כלומר, הופיע מדרגת זה. לא היינו רוצים שתתגלה מדרגת זה ביחס לגאולה. כן? זה הקץ המגולה. איזה כיף אם היינו... לא היינו צריכים להתווכח עם הרב אבינר כל היום, כן, על הדברים שהוא אומר, תחשבו על זה, על הממלכתיות, ואיזה כיף שהיינו מבינים את מה שהוא אומר, ויכולים להצביע, פשוט, זה הקץ המגולה, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל וכו', תראה איזה פירות, ארץ ישראל, תראו איזה פירות, הלוואי שהיינו יכולים להסתכל על הגויבה, על הרימון, על הענבים, ולהגיד, זה הקץ המגולה. אבל זה נשאר בקו. מחפשים את הקדוש ברוך הוא במהלך הגאולה. כותבים, יש מאמרים, אפילו עושים מעשים, שמצביעים על כך, אבל זה בבחינה של קו. אנחנו לא בטוחים ולא סגורים על זה לגמרי, שאכן אנחנו בקץ המגולה. כך לימדונו רבותינו. משהו בתוכנו אומר לנו שזה הקץ המגולה. אבל זה לא מדרגת זה. וזה חבל. זה חבל.
זה תלוי בנו?
זה
לא תלוי
בנביאים. זה תלוי בנו. זה תלוי ברמת הפתיחות שאנחנו פתוחים באמת להוראות חזל, לדברים, לדברי הגמרא, לרבותינו. זה תלוי. זה תלוי בסופו של דבר בנו. עכשיו, אני לא אומר שאפשר להגיע למדרגת זה, כן, בקלות. אין בית מקדש, נא לא לשכוח. אין נבואה. חסרים דברים שמאפשרים לנו באמת להגיע לרמת נוכחות נפלאה כזאת של זה. אבל אפשר להשתפר בזה על ידי לימוד, שימוש תנבחמים, יותר פתיחות, יותר ענבה. יש דרכים להתקדם בלא, יש דרכים. אז ביררנו את העניין של זה וכל. עכשיו אנחנו ניכנס צעד אחד יותר פנימה. אין לנו הרבה זמן, תפחדו, השיעור הזה לא יימשך עד 12 כי ידוע לכם. הוא צריך להיפסק ב-11 נקודה. אבל ההקדמות שאמרנו, הן מאפשרות לנו להיכנס להבין מאיפה נובעות שתי המדרגות האלו. מדרגת זה, מדרגת כל. יש לנו כלל פשוט. פסוק, הרחב פיך ועמלאהו. מה שנקרא, בלשון יותר הפנימית, ואני לא מבין כלום בפנימיות, אבל הלשון הזו היא לשון מוכרת, לכן אני משתמש בה, כלים ואורות קוראים לזה. או כלי ותוכן. כל אחד מאיתנו הוא בבחינת כלי. יש לנו כל מיני כלים וכלים שונים אגב. כל אחד מאיתנו יש לו כלים שונים. כל הכלים האלה הם כלים משיגים. כן? אגב, באופן פשוט, אפילו הגוף שלנו הוא כלי, כדי לאכול, אני צריך כלי. מהו הכלי שלי לאכילה? פה, שיניים, חלל הפה. כל מיני ארוק שמפריש אנזימים שמפרקים את המאכל, עבור לקיבה, מיצי קיבה, כן? שמאכלים את המאכל. כן? יפה מאוד. כלים, זה הכל כלים. בלשונו של הרמב״ם, חלק הזן. חלק הזן הוא כלי אחד גדול, שממנו כוח המושך, כוח הדוחה, כוח מברר המאכל. כל הלשונות האלה של הרמב״ם מתארים את הכלים שמקבילים את פני המזון. וכל אחד עושה בפעולה אחרת. באופן גדולי, כוחות מושכים אל תוך הגוף וכוחות דוחי פסולת. אבל זה הכל כלים. אז הוא עובר למערכת הכלים היותר מפותחת. איך הוא קורא לה? אחרי החלק הזן, מה יש?
סיגים.
מה? סיגים. החלק הזן, הוא עובר למערכת כלים נוספת. זה החלק המרגיש. תסתכלו על החלק המרגיש, לא נוכל להאריך בזה, אבל כל מי שיתבונן, יראה שהחלק המרגיש, אגב, הוא כולל את חמשת החושים, ואת חוש המישוש שנמצא על כל הגוף. איפה שלא נוגעים לנו בגוף, אנחנו מרגישים שנגעו. זה הכל כלים. העין היא קולטת, האוזן וכן הלאה. ברור לכם. אחר כך הוא הולך לעוד מערכת מופלאה של כלים. איך הוא קורא לה? איך הוא קורא לה? החלק המתעורר. מה זה החלק המתעורר? הרצון. ברור לכם שרצון זה כלי. אדם שרוצה סימן שחסר לו, נכון? כלי זה משהו שהוא מבטא חוסר. כלי, קיצור. דבר ברור. מה החלק הבא? החלק המדמה. הדמיון הוא כלי מדהים. הוא מדמה צורה ליוצרה. כן? בדמיון אני רואה פרח, בדמיון אני רואה הר. מה עושה הדמיון? מה עושה הדמיון? אמרת ממחיש, זה נושא לסימפוזיון. כן? מאוד מעניין. אולי פעם נעשה את זה לאורך שיעור שלם, כי אני ממש משתוקק לשמוע את התשובות שלכם. מה עושה הדמיון? כל אחד בחוויית הדמיון שלו, יכול להיות שיושב פה אומן, יכול להיות שיושב פה חקלאי, כל אחד מעולם המושגים שלו, זה כל כך מעניין לראות איך הוא תופס את כוח הדמיון. אבל זה ברור לכם שהדמיון הוא כלי. אני רוצה נחזור אליו. כי לענייננו, אין דרך להבין את ההבדל בין זה וכה, אם אנחנו לא מטפלים קצת בעולם הדמיון. ומה החלק האחרון ברמב״ם? בשמונה פרקים? החלק השכלי. חלק השכלי, אומר הרמב״ם, יש כמה סוגים של שכלים, כן? יש שכל של אמת ושקר, שהוא מודיע את האמת ושקר. יש שכל מלאכותי, מה שנקרא קונקרטי. שכל מלאכותי זה שכל שבאמצעותו אנחנו בעצם עושים את המלאכות. איך לבנות את הכיסא, איך לבנות את השולחן, זה שכל מלאכותי. לא מלאכותי, אפשר גם להגיד אולי מלאכותי, אבל מלאכותי, של מלאכות, שכל המלאכות. יפה. הכל כלים. אדם, לפי נקיות הכלים שלו, כל אחד מהכלים שאמרנו כאן, לפי נקיות הכלים, כך אדם מסוגל לקלוט יותר שפע. הכלל הוא, כמו שאמרנו בפסוק, הרחב פיך והמלאו. השפע האלוקי, שפע החיים, הוא מופיע כל הזמן. השאלה אם אתה פוגש את שפע החיים האלוקי בחמשת המדרגות של הרמב״ם. ככל שגופך יותר בריא, פעולת ההזנה תהיה יותר טובה. כאשר אתה תכניס את האוכל לפיך, הגוף יברר את המאכלים, יפרק את אבות המזון, יאמץ אותם אל הגוף, ואתה בריא. ככל שהכלים האלה יותר בריאים, ככל שכלי הכוח המרגיש, החלק המרגיש, יותר בריא. חמשת החושים. אתה רואה בעיניך, שומע באוזניך, מריח באפך, ממשש העצבים שלך, לא כהים, כן? אתה קולט, המציאות יותר טוב. יש בזה ספק? ודאי שלא. ככל שהדמיון שלך יותר חזק, יותר ער, יותר עשיר, יותר מצייר, פילי פלי, תסתכלו על עולם הדמיון של הילדים. יש לי נכדה, היא מתעסקת עם הבובות שלה, עכשיו היא מטפלת בגן, אי אפשר לדבר איתה. נאורה מתוקה, סבא די, עכשיו היא בעולם הדמיון. עכשיו היא המטפלת. עכשיו היא אמא של שבת. עכשיו היא אמא שיש לה, היא מטפלת בילד שלה. אי אפשר להוציא אותה מעולם המדמה. היא לגמרי שם בפנים. לגמרי. ברמה חברים שעשה גידים. מדרגות בדמיון. כן? דמיון של ילדים, דמיון בוגרים, לא משנה. אבל זה הרעיון. ככל שהכלי הזה יותר בריא, ככל שהכלי השכלי יותר בריא, אתה משיג השגות יותר בריא. השפע האלוקי, שפע החוכמה, שפע הרצון האלוקי, שפע הידע האלוקי, הוא פונה אלינו. ברגע זה ממש, אגב, אני חייב לומר לכם, להודות ולהתוודות, ברגע זה ממש אני מדבר אליכם, ואתם מקשיבים, ולפעמים גם מדברים. כל אחד מאיתנו נבחן לפי מדרגת הכלים שלו. מהו הכלי שאני צריך כדי לומר לכם את הדברים שאני אומר כאן? זה ברור. מהו הכלי שאני צריך? מהו הכלי שאיתו אני משתמש? מהו כלי הדמיון שאיתו אני משתמש ברגע זה? מישהו רוצה לבוא להחליף אותי כאן אולי? ולדבר לכיתה, להגיד את הדברים? קצת מפחדים, נכון? לא בטוח, לא ברור לכם שיש לכם את הכלי כדי לומר את הדברים האלו. אבל אם תשבו כמוני ותעשו דף כזה, יכול להיות שיהיה לכם את הכלים. שום בעיה, לא צריך לדאוג. אבל מטבע תפקידי גם אגב, זה לא שאתם יכולים להגיד את הדברים שאני אומר. אבל אתם צריכים להכין אותם, צריכים להתעשת, צריכים להיפתח לדברים, ואז אפשר גם להגיד אותם. אבל זה ברור שברגע זה ממש אני יושב מולכם, אני נמצא באיזשהו מעמד נפשי של כלי הדמיון. חלק המדמה, חלק השכלי, חלק המתעורר, נכון? בלי רצון אני לא יכול להגיד את זה. לפעמים קורה לי שאני מגיע לשיעור, ואין לי רצון להגיד את השיעור. חלק המתעורר שלי על הפנים. על הפנים.
למה?
יש הרבה סיבות. יש הרבה סיבות. הרצון חלש. אתם מבינים? זאת אומרת, כדי להגיד הדברים, לא, זה בסדר, זאת אומרת. זה בסדר. למה? יש סיבות. אבל אתם מבינים? כלומר, שאפילו הפעולה, לא יודע אם להגיד פשוטה או לא פשוטה, שאני מבצע כאן כרגע, יושב מולכם ומדבר, היא דורשת איזו קונסטלציה של כל סוגי הכלים בתוכי. גם חלק הזן שבי אגב צריך להיות. אני עוד לא אחד יוחד בוקר יום. מה השני? אבל זה לא מפריע לי. לפעמים זה טוב להיות מעונה. אתם יודעים שאדם מעונה קצת, טיפ-טיפה, אדם הוא קצת מעונה, זה נותן לו קצת ענווה. זה נותן, לא יודע אם אתם שמים לב, זה באמת צום. מי שכואב לו הראש וכל זה, זה סיפור אחר. יש לו כל מיני סינוסיטוסים בצום. זה בעיה אחרת. אבל אם אתה חווה את הצום בצורה טובה, כן? העינוי הזה הוא נותן לך איזה ענווה, כזה קצת, זה טוב דווקא. זה טוב לפעמים קצת טיפ-טיפה להתענות, אפילו להגיד דברי תורה מתוך איזה עינוי קטן. כן? לא יותר מדי, כי אחרי זה יכול לשבש אותך. אבל אתם מבינים שהדברים הנאמרים כאן, כן? ודאי וודאי שהם חייבים לצאת מתוך כלים. החלק הזן, החלק המרגיש, החלק המדמה, החלק השכלי והחלק המתעורר. כל אחד מהכלים צריך להגיש את עצמו כדי שחוכמה כלשהי, כלשהי. הדברים שאתם אמרתם בשיעור, שהגבתם, גם מה זה וגם מה זה כה, וכל מה שמה, הבדל היסודי בנבואת, כל מה שמה, זה צריך כלים. באיזה כלים השתמשתם כדי להשיב על השאלות שאני? הקשבה, פתיחות, יישוב הדעת, זה דבר נפלא, אפשר להשיג עם זה דברים גדולים מאוד. אבל זה הרעיון. כשאנחנו עכשיו באים לבאר, בדקות הספורות שנשארו לנו, מה ההבדל בין זה וכו? מדרגת הכלים של משה רבנו לעומת שאר הנביאים. אגב, גם אצל הנביאים, שאר הנביאים, יש מדרגות מדרגות. לא כל הנביאים זה אותה מדרגה. יש הבדל בין ספר ישוע לבין ספר שמואל, שהיה, חזקיה, ירמיה, יש הבדלים. מלאכי, אחרונים, אחרוני הנביאים, ראשוני הנביאים, יש הבדלים. נביאים ראשונים, מיוחונים, ודאי. אבל ככלל אנחנו רוצים, לא אפשר להיכנס לכל החילוקים כולם, אבל אם אנחנו רוצים את התשובה העקרונית אחת, אנחנו יכולים לבוא ולומר, הבדלי הנבואות נוגעים, או נוגע, נוגעים, באופן ישיר להבדלי הכלים. אנחנו יודעים שמשה רבנו היה ענב מכל האדם. מדרגת הענבה שלו יצרה זיכוך כביר בכלים. איך חז"ל קוראים? לבהירות הכלים של משה רבנו, איך חז"ל קוראים לזה? יפה! מה? אספקלריה המהירה. לצורך העניין, כדי שזה לא יהיה יותר מדי רחוק מאיתנו, אתן לכם דוגמה פשוטה. לא יודע אם עברתם פה, ודאי שעברתם. תזכרו פעם אחרונה שעברתם מול השמשות המבריקות של כל מיני לובים של מלונות, 5 כוכבים ומעלה. כן? עברתם בכל מיני חלונות ראווה של חלונות יוקרה, של חנויות יוקרה. אפשר להתנגש כמעט בשמשה. אתה לא רואה שיש שם שמשה. יש שם איזה נערי שירות שעובדים מבוקר ועד ערב, כל היום רק מצחצחים את זה. במיוחד אותם חלונות שפונים לרחובות הראשיים, יש הרבה מכוניות, יש פיח. הנער הזה עומד שם, כן? כל היום מבריק את השמשות. מבריק אותה, אחרי איזה כמה דקות, עבר איזה אוטובוס, פשש, פיח, מבריק את השמשות. אתה עובר מול שמשה כזו, אתה יכול להתקל בשמשה ולראות אותה בכלל. איזה כלי. פילי פלאים. במילים אחרות, אתה רואה אחד על אחד מהחנות, אתה מסתכל לחוצה או שאתה מסתכל בחוץ. אתה רואה אחד על אחד את מה שיש בתוך החנות. למה? זה לגמרי זך. אתה מסתכל פנימה, מסתכל פנימה, על איזה מכונית שיש שם בתוך אולם התצוגה, אתה רואה אותה אחד על אחד. למה? לא חסר שום דבר, כדי שתקלוט, זה קליטה מאה. משה רבינו, אספקלריה המהירה. הכלים שלו קולטים אחד על אחד את דבר השם. איך הוא מגיע לזה? איך הוא מגיע לזה, הזה? זה ההבדל שבין נבואה בדרך הדמיון של שאר הנביאים. הנביאים כולם מנבאים באמצעות כוח הדמיון במדרגתו או למדרגותיו. הדמיון זה כוח חבל על הזמן. חז"ל אמרו באמצעות הדמיון מה עושים? מדמים צורה ליוצרה. כוח הדמיון אגב הוא זה שמעניק לחז"ל את האפשרות הרבה פעמים לומר את הביטוי המפורסם, משל למה הדבר?
דומה.
דומה. כל זה זה על כוח המדמה. זה כוח הדמיון שנשתייר אחרי הסתלקות הנבואה. כוח של חז"ל לבאר לנו רעיונות כבירים עליונים באמצעות משלים, זה מה שנשתייר מן הנבואה. יש להם אפשרות לקחת מוצגים טבעיים, להסתכל על המים, כן? תורה דומה למים. מה מים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך? כך תורה באה ממקום גבוה למקום נמוך, למי שמנמיך עצמו על דברי תורה. חז"ל, כל הדימויים שלהם יונקים מעולם המדמה הקדוש. זה עולם מדמה מאוד מבורר. איזו עוצמה של כוח מדמה. מזה הם יכולים להביא לנו דברי תורה במדרגת נבואה של, או במדרגה של מדמה. זה לא נבואה אגב, זה מדרגות יותר נמוכות. זה מדרגות של לפעמים רוח הקודש, לפעמים גילוי אליהו. זה מדרגות יותר נמוכות, הן מבוססות על בירור המדמה. החכמים האלו, אצלם המדמה, הוא ניזון מלימוד תורה. מכיוון שהם לומדים תורה והם מבררים דברי תורה. וברמה המעשית עושים מצוות. כוח המדמה הוא טהור. מכיוון שהוא טהור, שאתה לומד תורה, המדמה מתלבש, או יותר נכון, השכל מתלבש במדמה, מתלבש. כל ההשגות שלנו מדרך המדמה, צריך לדעת, שאנחנו לומדים תורה, לומדים תורה, אנחנו צריכים להלביש את דברי התורה בתוך הדמיון, וההתלבשות הזו מולידה את הרצון ואת המידות. רצון, מידות ומעשים הם תוצאה של התלבשות. השכל התורני, למדת עכשיו, הנה, אנחנו מסיימים את השיעור עוד 2 דקות. קלטנו בשכל. אגב, חלק מהחברים היושבים פה, הוא כבר עשה את המהלך של ההלבשה בתוך המדמה. הוא כבר מרגיש את הדברים שנאמרו פה. חלק, זה תלוי גם באופי של אנשים יושבים כאן, חלק דנים בזה עדיין ברמה השכלית. עדיין ברמה השכלית. חלק כבר לקחו את זה למקום של רגש, למקום של אפילו מדמה, זה תלוי. כן? אבל התהליך הזה של הלבשת השכל בתוך המדמה הוא פעולה הכרחית שבלעדיו אי אפשר להגיע למדרגת רצון בקדושה ואי אפשר להגיע למידות בקדושה. השכל חייב להתלבש בתוך המדמה. זה עבודת החסידות. עבודת החסידות היא הלבשת השכל בתוך המדמה. אבל יש בעיה. כשהשכל נכנס בתוך המדמה, מה קורה הרבה פעמים במצבנו היום? מה קורה? הוא נכנס בתוך המדמה, המדמה מקיף אותו, ובהכרח יש הפסד וירידה, כן? רידוד מה שנקרא, רידוד. יש רידוד של הרמה השכלית, כי הרי השכל הוא הרבה יותר, קראת זה מופשט, הוא יכול להשיג השגות הרבה יותר עליונות. מה קורה לו ברגע שהוא מגיע למדמה? הוא נלכד בתוך המדמה, ומאבד, אני לא רוצה לקרוא לזה באחוזים, אבל זה נחמד להגיד, זה נשמע כזה מדעי, כן? אל תקחו איזה רציני יותר מדי, הוא מאבד כ-20% בין 50% לאמת שיש בשכל. הוא מאבד. הכלי, שנקרא דמיון, אין לו יכולת להקיף את השכל בשלמות. הנביאים שמקבלים את הנבואה, הרי אין הנבואה שורה אלא על חכם, ענב וגיבור. הוא גם חכם צריך להיות. אבל שהחוכמה שלו נכנסת במדמה, הנבואה, כן, ההודעה האלוקית מאבדת מכוחה, ואז נשארת בבחינת כו. בערך. מה בערך הזה אנחנו חיים? צריך להבין. הבערך הזה זה משהו נפלא. אנחנו מתרפקים על הבערך הזה כל שבת בקריאת ההפטרה, בלימוד הנח, וואה, מה שיש בערך הזה. אבל הבערך הזה מסתכל בביטול וענווה גמורה כלפי זה. זכרו תורת משה עבדי. הבערך הזה יודע שהוא רק מדבר בערך. לכן הנבואה של שאר הנביאים מדברת על דברים בכללות ובעקרונות. שימרו משפט, אשרו חמוץ, מהו המשפט? מהו בפרטי פרטיו? זה משה רבנו, לכו אצל משה. לכו אצל משה, כל אשר יאמר לכם תעשו. אנחנו מדברים על העקרונות. נבואתנו יודעת את המעגלים החיצוניים של תורת משה. היא יודעת העקרונות, אבל היא לא יכולה לחדש בפרטיהם. נבואת הנביאים לא יכולה לרדת לעומק התגלות הרצון האלוקי בתוך המציאות, שזה הלכה. ההלכה זה הקשר של הרגל לקרקע המציאות. מה הם חידשו? הם חידשו ברמת ההגדה. הם לא חידשו בלכה. הם חידשו רק בדברים שיש להם יסוד בתורה. הם לא חידשו שום דבר. הם עשו אוזניים להלכה. ודאי וודאי. איזה שאלה. היו גם נביאים חכמים גדולים, כן? שהעמיקו בהלכה. ודאי, איזה שאלה. אבל תמיד נשענו על היסוד הקיים כבר. אחרי כל אכילתך אכול מלח. כן? אתה יכול לפתח הרבה פיתוחים, אבל אתה מודה ביסוד הראשיתי שלא אתה הולדת אותו. זה משה רבנו. זה משה רבנו. מדרגת כו, מדרגה השערתית ונבואה. מדרגה של התלבשות השכל בדמיון, אבל הדמיון עדיין שולט. משה רבנו נבואתו היא לא כבולה בדמיון. היא שכלית לחלוטין. היא כולה יונקת מהעולם הפנימי. היא לא תלויה בכלי. זה לא אומר שלמשה רבנו אין דמיון. אבל נבואתו לא תלויה בדמיון. הוא משוחרר מן הדמיון. מה שאין כן בשאר הנביאים, שעליהם נאמר ביד הנביאים אדמה. זה נאמר דווקא הנביאים. מי אלו הנביאים? שאר נביאים. לא הספקנו היום להגיד את הדבר האחר של רש"י, אבל אולי נחזור ונציב את השאלה. כן? אמרנו שיש שני פרשנים, שני סוגי פרשנויות לגבי הדבר האחר ברש"י. שפתי חכמים שמנמק את הדבר האחר בחולשה בפירוש הראשון, ולכן הוא מביא דבר אחר, והפירוש השני שהדבר אחר הוא שתי פנים של אותו עניין. שרשי אמר לנו דבר אחר, ללמד שהחכם מתיר, והבעל והאבא מפירים, איך זה קשור לכל הנושא שאמרנו? יש למישהו תשובה על קצה הלשון קצת? כן? אתם רואים שזה נוגע להבדל שבין חכם לבין בעל, נכון? החכם מתיר, הבעל והאב מפרים. הסברנו מה זה התרה ומה זה הפרה. הפרה זה מכאן ולהבא, והתרה זה מעיקרה. אז תראו לאן החוכמה נוגעת, עד לאן היא מגיעה? החכם מתיר. אז לאן נוגעת החוכמה? עד לשביפי מאוד. החוכמה נגעת עד לעומק הקשר של הנדר. בנקודת הזמן שבו התחילה, שם נוגעת החוכמה. אבל האב והבעל שהם באים ממקום יותר רגשי, זה אבא שלה סך הכל. זה בעל, זה הרוס שלה, נכון? זה מקום יותר רגשי. כל יכולתם זה רק מכאן ולהבא. אין חדירה לעומק הנדר. אין התרה של הקשר ביסודו. יש מקום להרחיב לזה. אתם רואים את הקשר בין שני הפירושים. צורק.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.